שבת, פרשת שלח.
יש לנו כמה פרשיות בתורה שהשורש שלח נמצא בהן, נכון? יש בשלח, יש עוד לפני זה, זה בראשית וישלח, שלח יעקב מלאכים, פרשת בשלח, ופה יש לנו שלח לך, שלח לך. מעניין פעם לדבר על הקשר בין הפרשיות, רק מהפן אפילו של השורש המשותף להם, שלח. אבל מהפרשה שלנו, הפרשה שלנו מתחילה ומסיימת שני עניינים שקשורים זה לזה, וזה קשר פנימי. תודה רבה, אבדוחרים. הקשר, החלק הראשון שלו עוסק בפרשה שכולנו מכירים כפרשת המרגלים, וחלק האחרון שמסיים את הפרשה הוא עוסק במצווה ציצית. סייעתא דשמיא, יש קשר בין שני הדברים, וגם ננסה לשאול כמה שאלות ואולי נצליח לתת תשובות לשאלות האלה. השאלה הראשונה זה, אמן, השאלה ששואל ראשי הקדוש, כתוב, ידבר השם למשה לאמור, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען, שאני נותן לבני ישראל איש אחד, איש אחד, למטה אבותיו תשלחו, כל נשיא בהם. בפרשה הקודמת מסיימת במה שקרה עם מרים הנביאה, שהופיעה את דיבת אחיה רעה. נכון, היא דיברה על משה רבנו ועל אודות האישה הקושית אשר לקח, ואפשר להוריד את הניילון עם העוגות, כי זה ממש לא ליופי פה.
זה שייך גם שבוע הבא, זה רק התחלנו,
חכה. הלימוד לרפואת כל חולם עמו ישראל, ובכללה מימי מורתי, ששנה רות בת רבקה קפי, וגם ברוך אלתר בן שרה, ברוך בן רחל, ואורטל בת אחרון, ואורטל בת יפה, שרה בת תמר. אמן. תוך כל חולי עמו ישראל. אמן. אז השאלה הראשונה זו שאלה מאוד מפורסמת, כי ראשי הקדוש שואל אותה, למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים? שאלה ראשונה. שאלה שנייה היא, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, שלח לך אנשים. שלח לך. אומר ראשי הקדוש, מה זה שלח לך? ראשי, לדעתך, אני מצווה לך, אם תרצה שלח, כך זה לשון ראשי. אז אם הקדוש ברוך הוא שיודע סוף כל דבר מה הוא, ויודע שהמרגלים בסופו של דבר יציאו דיבת הארץ רעה, למה שולח? למה הוא אומר שלח לך? אל תצווה את המצווה. אתה יודע שזה הולך לקראת חטא, אתה יודע מה יהיה הסוף. שמה לשלוח אותם? למה אתה מסכים שלא?
אבל זה אתה יכול להגיד על כל דבר.
לא, משה רבינו, שלח לך זה לדעתך.
מישהו הולך בדרך.
שלח לך זה לדעתך של מי? רגע, בואו נביא את השאלה. שלח לך זה לדעתו של מי?
לך. דעתו של משה.
משה רבינו?
כן.
אז אם הקדוש ברוך הוא יודע שהם יחטאו, למה הוא לא מונע את משה על המקום? אמר לו, תעצור פה. אם זה לדעתו, זה לא מצווה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו. לכאורה ככה פשט הדברים, וככה גם רש"י אומר, לדעתך, אני איני מצווה לך, אני לא מצווה לך, אני איני, באלף, מצווה לך. אם תרצה, שלח. תעצור אותו, תגיד מה זה אם תרצה. אל תרצה, לא כדאי לך, הסוף לא טוב. שמה? ושאלה שלישית, אנחנו יודעים מניסיון שבמשלוח מרגלים, ששולח, סיירת מטכ"ל, שולח את הגיבורים, את החזקים, את הצעירים, את הנמרצים. מי שולח פה?
בית אבות.
חבורה של זקנים.
אתם צוחקים, אתם שונאים היום.
היו הגדולים בחוכמה, הגדולים בזקנה, הגדולים במקום. מתי בפעם האחרונה מדינת ישראל שלחה מרגלים גדולים בחוכמה? שלחה בחורים צעירים, מי אתה שולח לרגל? מי זה שלך לרגל אחר? עכשיו, אתה רוצה לראות, לחפור את הארץ, הם צריכים לעבור מרחקים, להיכנס לארץ ולצאת בחשאי, להסתוות, לזחול, לעשות מאמץ פיזי אדיר, להביא משם זמורה של הנביאים שכל...
היא
מכינה מי. אבל אנחנו עכשיו שואלים על תחילת הדרך, אחרי זה נבין מה הם עשו, ואז נבין למה זה בכלל לא קשור. אבל קודם כל זה שאלה היא מתבקשת, למה לא שולחים סרט מסכן? אתה קורא, קראת את הפסוקים הראשונים, אתה עוד לא יודע את הסוף, והסוף מגיע, אבל את הסוף אתה עוד לא יודע. אתה קודם כל, שאלה שמתעוררת פה, זה למה לא שולחים את האנשים הכי חזקים, לוחמים. למה אתה שולח איש אחד למטה אבותיו, נכון? תשלחו כל נשיא בהם. וגם אם אני כבר הייתי שולח זקנים, אז למה את הזקנים הכי חשובים בעם? שלח אנשים שתופסים אותם, לא יחב לך. אתה שולח את ראשי אני שולח עכשיו את כל הגנרלים לרגל במדינת אויב. ואם תופסים אותם, אין לי גנרלים איתו. איזה מין הגיון יש בזה? שאלה רביעית, במה היו שונים יהושע בן נון וכלב בן יפונה מכל יתר העשרה? זה אלה הימצאים ואלה הימצאים. אלה על אלה נאמר איש לשון חשיבות ועל אלה נאמר איש לשון חשיבות. מה זכו יהושע וכלב שלא נפלו בעצת מרגלים, זכו לאיזה חיזוקים כאלה שהצילו אותם? כן, זה שאלות שצריך לתת עליהם תשובה. בין היתר זה יעזור לנו להבין את הפרשה. יש כמובן בספיס העניין גם בסוף נראה אם נצליח להגיע. צריך לזכור שהפרשה הזו, למרות שהיא נקראת פרשת המרגלים, אין בה את המילה מרגלים. אין בה, אני זמנים לחפש, אין בשום מקום בפרשה לא את המילה מרגלים ולא את השורש לרגל באיזשהו אופן. היא נקראת פרשת המרגלים מסיבה אחרת, קודם כל כי בהפטרה מסופר על המרגלים ששלח יהושע בן נון, הם מרגלים, אז הם נזכרים על השם הזה. ויש בספר דברים שמשה רבינו נושא את נאום הפרידה שלו מעם ישראל, כל ספר דברים זה נאום הפרידה של משה רבינו מעם ישראל, נאום שהתחיל באלף שבט ומסתיים בזין אדר, 40 יום בערך, 37 ימים, משה רבינו נושא נאום פרידה. במסגרת נאום הפרידה הוא חוקר את האירועים שעם ישראל עבר בשנותיו מצאתו מארץ מצרים במדבר, ואז הוא מדבר שם באמת שהוא שלח מרגלים. אבל בפרשה שלנו, פרשת המרגלים, אין אחד שלא יודע שהפרשה הזו נקראת פרשת המרגלים, לא נזכר את המילה מרגלים. מה כן נזכר? נזכר
לטור.
לטור, זה כן נזכר. שורש לטור נזכר בכמה מקרים. לטור. שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען. ויתור. אז כדאי גם, אם נצליח, אני לא יודע אם נצליח לעמוד כל המטלות, אבל מה שנצליח, בכל אופן, גם לא הצלחנו, אז אתם תנסו לברר לעצמכם את השאלות שלא הצלחנו למצוא להם תשובה, או לא הספקנו לתת להם תשובה. אז לשאלה הראשונה, אז רש"י הקדוש עוזר לנו בעניין, הוא אומר למדוע, למה נסמכה פרשת מרגלים ופרשת מרים, לפי שלקטה לסקי דיבה, שדיברה באחיה, במשה רבינו, ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר. ולא לקחו מוסר. אז מה היה פגם שבו מדובר? מה פגם? לא לכאורה, כמו שאמרנו, ואין סיבה הגיונית לשלוח מרגלים אם אתה יודע מראש שהם יחטאו. אין סיבה הגיונית. זה לא סתם שהם חוטאים. בסיבת אבונם בסופו של דבר, עם ישראל סובב במדבר 40 שנה מיותרות, לכאורה. אז שלום שהן מיותרות, אבל לכאורה מיותרות לגמרי. התכלית להגיע לארץ ישראל. לטמן דפליג, אין אחד שחשב אחרת. כבר מסיתם מארץ מצרים, תכליתם לא הייתה הדרך, אלא התכלית הייתה להגיע לארץ ישראל. להגיע לארץ ישראל זה התכלית. תעשה את הדרך הכי קצרה, הכי מהירה, להגיע למטרה שלך. מה יש לך לסתובב 40 שנה במדבר? עכשיו, אם כבר מישהו יודע שבסיבת החטא, בסיבת האבון של המרגלים, הם הולכים לסתובב 40 שנה במדבר, תמנע, תגיד לו, אל תשלח. למה שלח לך לדעתך? אל תשלח, הולך להיות סוף לא טוב לסיפור הזה. שימה לשלוח. ולא סתם, אלא שכל דור יוצאי מצרים, ללא יוצא מן הכלל, למעט כלב בן יפונה, יהושע בן נון, וכל מי שלא הגיע לגיל 20 ביציאת מצרים, מתים במדבר. הם לא מגיעים בסופו של דבר לארץ ישראל. זה אסון. תחשבו, זה כל שנה בערך 15,000 איש ביום אחד קוראים לעצמם קברים, חופרים לעצמם את הקבר, הולכים לישון בקבר ולא קמים. זהו, זה הדבר נורא והיום. איזה, וכדאי פעם להרהר בדבר הזה, להתבונן, איזה טרגדיה מזעזעת צד אחד, צד שני, איך זה שינה בכלל את אורך החיים של האנשים במדבר. אבל הם לא יודעים מי יהיו ה-15,000 של השנה. הם רק יודעים ככה, הם הולכים לשכב בבור, בבוקר יש כאלה שקמים, ויש 15,000 שלא קמים.
כולם.
השנה האחרונה זה בכלל נורא והיום. כאלה שנשארו יודעים שזו השנה האחרונה שלהם. הם חיים כל יום את היום האחרון. תראו לכם איזה צדיקים הם היו. אדם שיודע מתי הסוף, לא עושה שגיאות, לא מבזבז זמן. זה מה שצריך. אבל זה ככה, זה סייד סטורי, לא התכוונתי לדבר על זה. רק להרהר בזה, כדאי להרהר בזה. אז רק מחדד את השאלה, אם כבר אתה שולח, אם אתה כבר אתה יודע שמרגלים סופם לחתור וכו' וכו', אז למה לשלוח, למה שמשה רבנו משה רבנו לא נאמר לו כמה מרגלים, נאמר לשון מרגלים, מיעוט רבים, שניים. שקדוש ברוך הוא אמר לו, שלח לך אנשים. הוא אמר לו כמה אנשים? לא. למה שני מוכר? למה אתה נותן לשני מוכר להיכשל? שלח שניים, כמו שישוע שולח. ישוע בהפטרה, שהוא עומד לפני כיבוש הארץ, הוא שולח שני מרגלים בלבד. למה צריך פה לשלוח 12? אבל הוא יהיה... אוקיי. איזה מחלוקת? כשישוע שלח את המחלוקת בין השבטים? לא הייתה מחלוקת בין השבטים. נהפוך הוא. כולם סמכו את ידיהם על המרגלים שבחר יהושע. יהושע המנהיג. יהושע היה מנהיג יותר גדול ממשה רבינו? לא, שרבינו והאמין במשה, והשם ובמשה עבדו. ברוך אתה אדוני, אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מי שנותן תשובה, יש הרבה תשובות לעניין, אבל מי שנותן תשובה מאוד מאוד מסודרת לעניין הזה זה אריזה. רבי יצחק לורי אשכנזי זצ"ל. הוא טוען שכל מעשה המרגלים נועד לתקן את חטא בני יעקב. אנחנו יודעים שלמעשה כל הירידה למצרים נסובה סביב מה ש... סביב מכירת יוסף. בקינות של תשעה באב זה מופיע. כל הירידה למצרים ומשם כל הגלויות, כי הלא, כמו שגאולה ראשונה, גאולה אחרונה כגאולה ראשונה, גם גלות מצרים משקפת את אין כל הגלויות. אין כל הגלויות שלנו זה גלות מצרים. היא הגלות הראשונה של עם ישראל כעם. וכל זה היה בסיבת מכירת יוסף על ידי אחיו. אומר האריזה, מה שמשה רבנו התכוון, לדעתך של משה רבנו, משה רבנו רצה להביא גאולה. להביא את הגאולה שלנו. והוא סבר שכדי להביא את הגאולה שלנו צריך לתקן בדיוק באותו מקום שאחרי יוסף קלקלו. אז זה צריך להיות בתשובת המשקל. תשובת המשקל שם היו 10 אחים. גם פה צריך לשלוח את 10 המרגלים ואת חלב ויהושע בן נון. מה היה שם? מה נאמר על יוסף? כתוב, ויבא יוסף את דיבתם רעה לפני אביהם, לפני אביהם, אל אביהם, נכון, אל אביהם זה המילים, אל אביהם. ואיפה היה הפגם שלהם? ומה הם פגמו? בדיבור. מה אומרים פה המרגלים? ומה הם אומרים לאבא? כשהם באים האחים, מה הם אומרים לאבא? הקרנה, והם אמרו, הקרנה, הקטונת בנחי, אם לא. הם מוציאים דיבור שהוא לא מתוקן. זה נכון שהם לא אמרו שום דבר שקר לכאורה, אבל ברור שהם אמרו דברים לא נכונים, הם ניתעו את האבא שלהם לכאורה. וכאשר הקדוש ברוך הוא מתכוון לשלוח מרגלים, באמת אומר אריזל, הוא לא מדבר על יותר משני אנשים, שלח לך אנשים, מיעוט רבים שניים. אבל משה רבנו שהוא צדיק הדור, הרבה של הדור, הוא סובר שהגיע זמן הגאולה. עכשיו צריך תקן את החטא של אחי יוסף, ולהביא גאולה שלמה, להכניס את עם ישראל לארץ ישראל, לגאולה כזו שאין אחרי הגלויות. מתקנים את חטא אחי יוסף. ולדעתו, זה היה לדעתך, היה אפשר לתקן את גם הדיבור של השבטים, במה, גם הדיבור, צריך להבין, גם הדיבור זה לא, כשאנחנו אומרים גם הדיבור זה לא שבן אדם לא יודע לדבר, או שהוא מדבר בצורה גסה, או בצורה לא מדויקת. גם הדיבור זה שבן אדם מדבר דיבורים שהם בלי אמונה. זה מתחיל, גם הדיבור מתחיל מאמונה חסרה. זה פגם האמונה. גם אצל השבטים אפשר היה למצוא את פגם האמונה הזו. כי הם לא האמינו בחלומות של יוסף. הם לא האמינו. הם סברו שיוסף רוצה להתנשא עליהם. ראו. עד אז ההיסטוריה הייתה שבכל משפחה של האבות שלנו היה בן אחד שהוא היה בן שהמשיך את האבא שלו. ובן אחד שנדחה, אמרו הנה, אבא אוהב את יוסף, כי אותו אב, ואנחנו כנראה אלה שצריכים לדחות. אמרו, מה הם ניסו לעשות? הם לא האמינו שזה, שהקדוש ברוך הוא מכוון את העולם, ומה שהוא עושה זה הדבר הטוב והנכון וכו'. מה הם ניסו לעשות? לשנות את העלילה. אמרו, אנחנו נשנה את העלילה, זה לא הגיוני שהקדוש ברוך הוא יתנהג כך. מה זה אם לא? גם באמונה. ממילא יש הקרן הקטנת במחה, כן? יש גם בדיבורים. אז בכלל, זה צריך להיזהר מזה שאנשים, שאדם אסור לו ליפול למקום שהוא אומר, אני אשנה את העלילה. אני, זה לא הגיוני שהקדוש ברוך הוא מתנהג, אני אשנה את העלילה. זה המשמעות של מה זה, שבן אדם אומר לעצמו, אני אשנה את העלילה. העלילה כמו שהיא מסורטטת על ידי הקדוש ברוך הוא היא לא צדקת, היא תאונה שיפור, לא כדאי להגיע למקום הזה. הוא קודם כל מעיד לזה גם באמונה. אנחנו לא מדברים ממקום שאדם צריך לחדול מלפעול, כמו שדיברנו, צריך לחזור את זה הרבה. כתוב הוא ברכתיך בכל אשר תעשה. אם אתה תעשה אז תהיה ברכה, אם לא תעשה לא תהיה ברכה, כי לא יהיה לה על מה שיחול. המעשים שלנו זה הכלים לקבל את הברכה מאת השם יתברך. אז ודאי שצריך לפעול ולעשות בעולם, אבל לא מתוך מגמה או מתוך מחשבה או מתוך דעה שאנחנו יכולים לשנות העלילה במובן הזה שקדוש ברוך הוא אולי היה צריך לפעול אחרת, כן? שאם מישהו מאיתנו היה קדוש ברוך הוא אז הוא היה מנהג את העולם אחרת, ואז אנחנו נופסים פעולה. זה לא. לכן אומר האריז"ל, כשיוסף צדיק, כשהוא פוגש את האחים שלו, איך הוא פונה אליהם? פעם הראשונה, הם עוד לא יודעים שזה יוסף, לא שום דבר. הביאו את האחים אל יוסף, מה הוא אומר להם? פלא עצום. הוא אומר להם, מרגלים אתם לראות את ערוות הארץ, באתם. הוא כבר, יוסף הצדיק, מדבר, ניבא ולא ידע מה ניבא, אמר להם מרגלים אתם לראות את ערוות הארץ באתם. עכשיו איזה מין טענה להגיד להם מרגלים אתם? מה הקשר בכלל למרגלים? מה להם ולמרגלים? אלא מאי? הוא צופה פני עתיד, הוא צופה את מה שהם עושים עכשיו לרגל, ומה הם הולכים לראות? לראות את ערוות הארץ. זה נקרא לרגל, מרגלים אתם. אגב את החידוש הזה זה כמובן זה מי שרוצה לראות הרחבה גדולה בזה יראה אצל בעל המאור ושמש בפרשה, נשלח לך. בעל המאור ושמש זה רב קלמן קלונימוס, גאון עולם, לא, פה אני לא חושב שיש, אבל מי שרוצה יראה את זה בספר הזה, זה מביא על פרשיות השבוע ולחגים, מאוד מאוד יפה, הרחבה גדולה מאוד בנושא הזה. אז ממילא באמת אנחנו מבינים שאם משה שולח אותם כדי לתקן את חטא יוסף, אז הוא לא באמת שולח אותם לרגל. ממילא גם ברור למה הוא שולח את העשרה שהם ראשי השבטים ולא עשרה חיילים מאומנים מציירת מצל. כי כדי לתקן את חטא המרגלים אתה צריך את ראשי השבטים, כי האחים היו ראשי השבטים. זה תשובת המשקל. ואני עכשיו צריך לתקן פגמים באמונה. פגמים באמונה אני לא שולח לוחמים צעירים וחזקים, כי זה לא רלוונטי, זה לא שייך. אני פגמים באמונה שולח את הרבנים הכי גדולים, את אלה שצריכים להנהיג בסופו של דבר את, את, את העם, את אלה שצריכים להנחיל את האמונה הזו עליו. אומר משה רבנו, אני סבור שאלה יוכלו לבצע את התיקון, להחזיר בתשובת המשקל דברים, כן, דברים לתיקונם, באופן כזה שימחק רושם חטא מכירת יוסף ותבוא גאולה. זה המטרה שלהם. המטרה שלהם זה הם נשלחו כדי לתקן, את חטא מכירת יוסף. וכיוון שכך נבחרו הצדיקים, הזקנים, הרבנים, האנשים החשובים ביותר בעם, ראשי השבטים. וזה מה שמשה רבנו מושך עליהם את הלדעתך שלו. הלדעתך זה, הוא אומר להם, רבותי היקרים, אתם כל אחד יקבל מדעתי, מה שנקרא עיבור נשמה. לא, שני נושא מרגלים. בסך הכל היו עשרה אחים יוסף ותשעת אחים שהיו שם. גם כאן מתכוון שינה הצטרפה שם לבדים וזה, אבל לא, אנחנו מדברים בסך הכל היו באירוע עשרה אחים. גם זה, נכון, זה גם זה. גם עשרה הרוגי מלכות וגלגול ונזכרים גם בקינות של תשעה באב באמת, והם כנגד אותם עשרה אחים שהיו שותפים במחירה, ודאי. אז משה רבנו, על לדעתך של משה רבנו, כשרש"י הקדוש אומר על לדעתך, זה להמשיך נשמה קדושה בעיבור לכל אחד מהמרגלים. כל אחד מהמרגלים קיבל, קודם כל מה זה עיבור? יש גלגול ויש עיבור. גלגול זה אדם מופיע בעולם הזה בגלגול, מרגע הלידה הוא כבר בגלגול, כן? זאת אומרת, זה שונה מעיבור, כי עיבור אדם נולד, יש לו נשמה משל עצמו, ויכולה שתתעבר בו נשמה בשלב מסוים בחיים. משה רבנו, כשהוא ממשיך את הלדעתו על כל אחד ואחד מהמרגלים, הוא מעבר בתוכו לשעה, לזמן מסוים, לא לכל הזמן, זה לא מחליף את הנשמה של האדם, זה לא גלגול, אלא זה תוספת לנשמה, זה העיבור הזה, והוא נועד לסייע לאדם להגיע לתיקון שלו, לתקן מעשה מסוים, הנהגה מסוימת, פעולה מסוימת בעולם, ביחד לפעמים כמה אנשים, אוקיי? לתקן, וברגע שהתיקון מושג, מושלם או חס שלום כמו המיטה שלנו לא הצליח, אז הנשמה המעוברת מסתלקת מאותו אדם, הוא ממשיך עם הנשמה שלו. לכן עיבור זה... לא, נשמה יתרה זה משהו אחר. נשמה יתרה זה, כשמדובר בנשמה יתרה, זה תוספת לנשמה, תוספת לנשמה של אותו אדם. הנשמה מורכבת מחמישה חלקים. נשמה זה ביטוי לחמישה חלקים שאחד מהם הוא נקרא נשמה, אבל בשם כולל קוראים לזה לפעמים גם נשמה. זה כידוע נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. בשבת אנחנו מושגים תוספת, אנחנו בדרך כלל מסתובבים עם נפש ורוח. וגם יש הרבה אנשים, מי שזוכה, באמת מי שזוכה. נשמה זה צדיקים. חיה ביחידה זה, מי מגיע לזה? רק גדולי גדולים, משה רבנו, בלמדבר גם לא בחיה ביחידה, גם מגיעים, שמגיע לחיה זה הרבה. לכל אחד יש תוספת נשמה יתרה בשבת, שהיא חלק מהנשמה שהוא לא משיג בי מיכול. נניח, אדם פשוט, משיג נפש, בשבת קבל גם רוח. אדם שמשיג נפש ורוח ברגיל, בשבת קבל נשמה. אדם שיש לו נפש, רוח, נשמה, קבל חיה. כן? וכן זו הדרך. אז זה משהו אחר. אבל בעיבור, תראו, המילה עיבור היא מאוד יפה, כי עין ב' ורי שיות ו', עין ב' כנגד חסד וריש יובב זה גימטריה גבורה, חסד וגבורה, זה שני חלקי הנשמה, לכן שנדרשים כדי לייצר משהו, לייצר כל מידה נוספת, אנחנו חייבים להתחיל בחסד וגבורה. מהמיתוק של הגבורה על ידי החסד נוצר תפארת, וכן על זו הדרך. טוב, קודם כל שיהיו שני קווים, קו ימין וקו שמאל. אנחנו בעולם שכולו בנוי על שניות, שיש בו תמיד שניים, שחור ולבן, גדול וקטן, גבוה ונמוך, שמן ורזה, שמיים וארץ, חורף וקיץ, כן? חם וקר, תמיד יש שניים. זה כל העולם שלנו, כל המציאות שלנו, כל דרך החשיבה שלנו, כל היכולת שלנו לבטא בנויה על זה שאני יכול להגדיר משהו על ידי ההופכי שלו. זה העולם שלנו, מעולם הבריאה. אין לנו השגה ביותר מזה. אנחנו לא יכולים לחשוב באמת על המושג אחד. זה נראה מוזר, אנחנו לא באמת יכולים לחשוב על המושג אחד. המושג אחד במושג אינסטוף זהים. לא מתמטית, אבל מבחינת היכולת שלנו להשיג אותם, הם זהים. יש כאלה שיש גם מתמטית, אבל אני עכשיו לא רוצה כאן את זה. אבל תחשבו על המושג אחד, בלי המושג שניים, אי אפשר. אי אפשר. וגם על האינסוף אי אפשר לחשוב באופן מוחלט, ולכן אנחנו באמת משתמשים בביטוי הזה, אבל לא לגמרי מתכוונים אליו. אנחנו אומרים שמה ישראל השם אלוקים השם אחד, אנחנו בנינו לעצמנו, כל אחד בנה לעצמו דימוי מה זה אחד הזה. מה זה אחד הזה? זה לא כוס אחת. אוקיי? אז זה תמיד ביחס למשהו. תמיד. אז ליבור נשמה, אם אדם זוכה ליבור נשמה ועושה עבירה, חוטא או משהו כזה, מיד הנשמה מתעברת, מסתלקת ממנו. היא באה הנה לעזור לו בתיקון. הוא לא מצליח, היא עוזבת. היא לא נשארת איתנו. אוקיי? אדם, יש סגולה במקווה של ערב שבת, שאדם יכול לבקש אחד מהחמש תבילות של ערב שבת, הוא יכול לבקש שתתעבר בו נשמה של צדיק, וגם לכוון איזה צדיק הוא רוצה שתתעבר בו באותה שבת. יש כל מיני עניינים בדבר הזה. לפעמים זה צדיק שאתה לומד את הספר שלו, לפעמים זה צדיק שמתאים לאותה שבת, שיום ההסתלקות שלו זה לשבת, יום ההילולה שלו זה באותה שבת, כל מיני. גם, בהחלט. אם אדם מזדהה, נכון? אם אדם מזדהה עם צדיק, יש עניין שהוא מבקש שהנשמה של הצדיק תתעבר בו. ובאותה שבת הוא מקבל בנוסחות מתוספת הנשמה היתרה שרבי יעקב דיבר עליה, הוא מקבל גם עיבור הנשמה. קבל עיבור נזכה, קבל עיבור נשמה, והוא מרגיש את זה. ואם הוא לומד אותו זמן את התורה של אותו אדם או של אותו רב וכו', אז הוא ממש מרגיש שיש לו גילויים ויש לו יכולת לחדש באותה תורה חידושים עצומים. אז זה הציווי של שלח לך. אתה למעשה, מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו? אתה תשלח לך על פי דעתך את הנשמות של השבטים הקדושים להתעבר באותם ראשי שבטים כדי שיהיה להם סיוע וכוח ויכולת לעשות את התיקון של אותו חטא של אחי יוסף, ושהם לא יהיה להם הכוח לעמוד. לא כתוב כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אז אם אני שולח את האנשים הכי חשובים והכי גדולים, גם יצרה שלנו הכי גדול, אני צריך לתת להם סיוע כדי שיוכלו להתגבר בסופו של דבר על היתר. אז ראובן מקבל את נשמת ראובן, שמעון את נשמת שמעון, יהודה את נשמת יהודה, זה כלב בן יפונה, מקבל את נשמת יהודה. יששכר, זה הנשיא שלו, זה יגאל בן יוסף, אז הוא מתעבר ביששכר. אפרים זה יהושע בן נון, הוא מקבל את הנשמה של לוי בן יעקב, אבל לוי אין לו נציג פה, הוא מקבל את הנשמה של לוי. בנימין, בנימין, זבולון, זבולון, מנשה, אפרים ומנשה הם הבנים של יוסף, אז מנשה מקבל את הנשמה של יוסף בעצמו. נכון, גדי בן סוסי, זה הנפי שלו. דן זה דן, אשר זה אשר, נפתלי זה נפתלי, וגד זה גד, 12 מרגלים, כל אחד מתעברת בו נשמה של אחד הפרטים. עכשיו, על פי המדרש צריך להבין, עוד לא על פי סוד, אבל לפי המדרש, מה הייתה הטעות של המרגלים? המרגלים ביקשו לתור את הארץ, לרגל. זה גם מה שביקשו מהם פשט הכתובים. כן, לכו, מה אתם צריכים לתת איזה דיווח? וישלח אותם משה לתור את ארץ כנען, ויאמר עליהם, עלו זה בנגב, ועליתם את ההר, וראיתם את הארץ מהי, את העם היושב עליה, חזק הוא, ערפה, המעט הוא, עם רב, ומהארץ אשר הוא יושב בה, הטובה היא, עם רעה, ומהערים אשר הוא יושב בהנה, במלחנים, או אם במבצרים, ומהארץ השמנה היא עם רזה, יש בה עץ עם עין, התחזקתם ולקחתם פרי ארץ, בימים ימים ביקורי הנביא. אז הם יתבקשו להביא אינפורמציה. לסוף מידע. פשט, 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 זה נראה כמו באמת משימה למרגלים. במדרש מובא שמה שהם ביקשו למעשה זה לבחון את צורת הביטוי של הרצון האלוקי בארץ ישראל. איך הוא בא לידי ביטוי? אנחנו יודעים שיש חן המקום על יושביו, אתם מכירים את הביטוי, חן המקום על יושביו. לפי המקום שאדם חי, לפי הסביבה שהוא חי בה, בסופו של דבר ככה הוא נראה. כן? אם אדם כל החיים שוחד בשוק, אז השפעה של הסביבה היא כזו, היא גם לא רק, זה לא רק השפעה הגיונית מסתברת, לא רק השפעה הגיונית מסתברת כתוצאה מזה שאדם מתחנך בצורה מסוימת, זה ודאי. אבל יש לזה חן, יש לזה גם משהו שהוא מעבר לזה, זה משהו שהוא יותר רוחני, שהוא רוחני, הוא לא לגמרי רק היגיון. זה הגיוני שאדם ששומע רק אנשים שהם צועקים ומקללים, בסופו של דבר ילמד להיות צעקן ומקלל. אבל זה יותר מזה. זה השפעה שהיא רוחנית, היא מורידה את האדם רוחני. זה הפוך. קחו אדם גס, שימו אותו בסביבה של אנשים עדינים, מספיק זמן הוא נעשה עדין. אפילו אם הוא לא אוהב את העדינות שלהם. אם הוא הגיע לשם והוא חושב שהעדינות שלהם היא כמו שאתם אומרים, חנני. נדיר מאוד, בחן המקום המשלב זה נדיר מאוד. זה לא באמת ככה. זה אז מה זה שהם יצאו לתור את הארץ? הארץ זה לשון רצון. אין אדם רץ אלא למקום שלי בוחפת. הארץ זה לשון רצון. כמו שאמרנו שכדור הארץ זה הכדור שיש לו את הכוח המשיכה, את הרצון לקבל לעצמו. לכן כל דבר הוא מושך אליו. אתה לא יכול לנתק שום דבר מכדור הארץ, הוא לא מאפשר לך, הוא לא נותן, הוא נלחם, הוא רוצה לעצמו. זה כדור הארץ, ולכן אין לזה משום רצון. מה הם נשלחים לעשות? לתור את הארץ. הם יוצאים לתור את הארץ, דהיינו הם יוצאים לתור את הביטוי של ה... איך בא לידי ביטוי הרצון האלוקי, איך בא לידי ביטוי ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בארץ כנען, לזאת השם ארץ ישראל יותר מוכר, אבל בפרשה שלנו היא נקראת ארץ כנען. איך זה בא לידי ביטוי? מה ההבדל? למה זה מסקרן אותם? למה הם מרגישים שהם צריכים לעשות את זה? מדרש מסביר שבמדבר ההנהגה של עם ישראל כולה הייתה כולה בדרך נס. כמו שאנחנו יודעים, הולכים עליהם יש עננים. העננים, והיה יעקב למישור, מיישרים להם את הדרך. שמלתך לא בלטה מעליך. הבגדים נשארים מגועצים, נקיים כל הזמן, כי ענן עושה להם ניקוי יבש כזה. הם הולכים, רגלך לא בצקע. זה הכל על רך, כל הזמן הולכים על עננים רכים. עמוד האש מאיר להם בלילה, הקדוש ברוך הוא מוריד להם מן בתור אוכל ומגיז להם צלבים בלי שהם צריכים לתרוח בכלל לדבר הזה. המן זה המוציא לחם מן השמיים, אם מברכים המוציא לחם מן השמיים. היה דור שלם בעם ישראל, דור שלם שלא ידע בכלל שחיטה גדלה בארץ, שיש לחם מן הארץ. דור שלם, הם היו בשוק טוטלי כשהם הגיעו לארץ ישראל וראו שבשביל להוציא לחם צריך לזרוע, לחרוש, לזרוע, לקצור, לטחון, להפריט עמות מן התבן, ללול, לעשות 10 מלאכות, הכל בדמעות ובקושי רב, ולפעמים גם לא מצליח, הם היו בשוק טוטלי. זה בשבילהם היה כמו תחיית המתים. כמו שבשבילנו תהיה תחיית המתים, ככה בכזה השתאות. אם היום אנחנו נראה שלוקחים עצם, מכניסים לאדמה, יש פה, אתם יודעים, עצם הלוז בעורף האדם, שהיא ניזונת מלווה מלכה, מסעודה רביעית של שבת. עכשיו, אתה לוקח מישהו, אחרי 1200, הלך לעולמו, שם אותו באדמה, זרעת באדמה. פתאום יוצא לך בן אדם, מהאדמה. אתה אומר כך, אתה בשוק. עכשיו, מה ההבדל? כך עצם, נגיד שזה זרע של חיטה, שים אותו באדמה, ועוד 20 יום, פתאום אתה רואה, יצא, הרבה חיטה. מדהים. זהו. שימו לברך, המוציא לרם מן הארץ. זה היה שוק בארץ ישראל. אז הם כשהם במדבר הם בהנהגה ניסית. כל היום מה הם עושים? מה יש להם לעשות במדבר? מסחר אין להם. בעירה של מרים שכחנו, בטח. חייבים להזכיר בעירה של מרים. אז יש מן, יש בעירה של מרים, יש פרנסה יש. מה יש לאכול? כל שיקס, מסודר. איזה אוכל? מן. לחם הנבלה באיברים, מאכל אבירים, לחם הנבלה באיברים, אין יציאות, לא צריך, אין יציאות, אין הפרשות. אוכל יש, מים יש, לא סתם מים. בעירה של מרים כתוב, עד היום אנחנו יודעים ומכירים את הסיפור של רב חיים ויטל ואריזל, שרב חיים ויטל לומד מאריזל, ושוכח. אומר לו אריזל, בוא אני צריך לשתות מבעירה של מרים, הסגולה של המים של בעירה של מרים זה שמי ששותה לא שוכח יותר את הלימוד. לוקח אותה אל הכנרת, בספינה קטנה, בערך במקום שהוא מול הקבר של רבי מאיר ועל הנס היום, מראה לו שהמים נעשים, מקום שהמים נעשים שם תכברה, ככה כתוב, שואב לו סוג של בועות כאלה, מבעבע משהו שם, שואב לו כוס של מים, אומר לו שתה, הוא שותה מהבעירה של מרים, וזוכר את כל הלימוד. במדבר הם היו שותים כל הזמן מבעירה של מרים. כל מה שלמדו, זכרו. אז אין פרנסה, אין מסחר. אתה לא צריך בגדים, אתה לא צריך אוכל, אתה לא צריך שום דבר שמפתח את צורה של מסחר. אבל המסחר בעולם העתיק התחיל בתור סחר חליפין. אתה מגדל חיטה, אני מגדל עגבניות, בוא נחליף. פה לא צריך. מה אני צריך? אני רוצה עגבניות, אני לוקח את המן, אני רוצה עגבניות. אופ, אוכל עגבניות. אני רוצה סטייק, אופ, סטייק. כל מה שאני עושה, גלידה מותר, חלב ובשר אין בעיה, אין לך, אתה לא קורא שמור 6 שעות או שום דבר, תוכל מן. פעם זה בתור גלידה. רק למדו. למדו, ולא סתם למדו, למדו מגדולי ישראל, ובראשם משה רבנו עליו השלום, מי שהיה הגדול שבגדולים. גם למדו, גם אנשים, למדו וגידלו ילדים. חינכו, למדו תורה, מה זאת אומרת? למדו את כל הסודות של התורה. למדו את הדברים הכי נשגבים של התורה. לא צריך שום עבודה גשמית, יושבים כל היום ולומדים. מה זה? זה גן עדן. זה התיאור של גן עדן. גן עדן. אין לך שמש על הראש, אין גשם, אין שום דבר שמפריע לך בחיים. יפה. אז תגיד לי, אז בשביל מה להיכנס לארץ? זה מה שהם אומרים לעצמם. ויותר מזה, ראיתי השלה הקדוש מביא בכלל, הייתה להם כוונה נעלה. הם אהבו את משה רבנו עליו השלום, והם ידעו שמשה רבנו לא נכנס לארץ. אז הם אמרו, מה תעזור, כל זמן שלא נכנסים לארץ, משה רבנו חי, בוא נרוויח איתו עוד איזה כמה שנים. למה נכנס לארץ? בארץ יש לך אפשרות לחטוא. אתה צריך לזרוע, אתה צריך לחרוש, אתה כבר צריך מסחר, אתה כבר צריך ל... נסעת ונתת באמונה, אם לא נסעת ונתת באמונה זה בעיה, זה עבירה. מצוות, שעטנז, כלעיים, תרומות ומעשרות. מי צריך את זה? במן אין תרומות, אין מעשרות, אין בלבושים שלהם, זה אותם לבושים, אין שעטנז, אין כלעיים, אין לא תחרושת שכרה שור וחמור יחדיו, אין שום בעיה. בשביל מה להיכנס למקום שאתה בעיניים פקוחות הולך להסתבך בו. זו המחשבה שלהם. הקדוש ברוך הוא נתן תורה כדי שנלמד לעסוק בתורה והגית ביומם בלילה. איפה יש יותר אפשרות והגית ביומם בלילה? בארץ ישראל או במדבר? שעד שבמדבר. לא רוצים את זה, אני אשאר לך ישראל. קשה לצאת מציאות של המדבר. לכן המציאות של המדבר נקראת עיבור. לכן היא נקראת עיבור. מה הכוונה שנקראת עיבור? העובר בבטן של אמא שלו נמצא במצב הכי טוב שהוא יהיה אי פעם בחיים. הוא באידיליה. אם אתה שואל את העובר, אתה רוצה לצאת, הוא אומר לך, השתגעת למה? אוכל, אוכל יש לי. שתייה יש, אני לא צריך לעשות כלום בשביל זה, אני לא צריך אפילו לשקוט בשביל זה. יושב לאור הנר ולומד תורה. מלאך מלמדו, זה לא סתם. חום וקור, אין לו בעיה. הוא לא צריך לבושים, אין שעטנז, אין שום בעיות. הוא לא צריך שום כלום. הוא בחום אופטימלי, 24/7. כולם דואגים לו. אין לו בעיה של אור חזק מדי, אור חלש מדי. כל הזמן העמימות קיימת אותה עמימות. לא תצא החוץ לחמוד, יש לך עולם שלם פניך וחיים ארוכים. לא תודה רבה, לא רוצה. שמיע, טוב לי פה. אבל זה לא תכלית. אבל טוב לי פה. כשאתה נמצא, זה עיבור, זה עובר. כשאתה נמצא בעיבור, זה לאו דווקא מקום לא נעים. לפעמים זה גם מקום לא נעים, אבל זה לאו דווקא מקום לא נעים. לפעמים עיבור הוא מקום נעים, מקום שאתה רגיל אליו, ושנוח לך בו, ושאתה לא מרגיש שחסר לך שום דבר, ושישאיר אותך ככה. אלא מה, יש רק בעיה אחת בעיבור. עיבור סובל, כשאדם נמצא בעיבור, הוא סובל מקטנות מוחין. הוא סובל מכמו עובר. הוא סובל מזה שהוא לא רואה את התמונה הגדולה. הוא לא מבין את התכלית. אדם בוגר יודע שבשביל להשיג תכלית מסוימת, תכלית ראויה, יכול להיות שהדרך אליה רצופה קושי וסבל. בדוגמה שאוהבים לתת זה רץ מרתון, נכון? זה או פעם היה, היה מושא להרצה, זה היה רוכב האופניים הזה, האגדי לנס אמסטרונג, כן? עד שגילו שהוא השתמש בסמים. אבל עד שגילו, הוא היה באמת אגדה. אבל מי שקרא את הספר שלו...
קח לך סמים מטוס, יכול להיות שהוא היה יהודי.
אז האיש הזה שהוא באמת, באמת חריג, כשהוא מספר על האימונים שלו, אז זה לא מעורר השראה במובן הזה שמישהו ירצה לעשות מה שהוא עושה. אף אחד לא רוצה. יומה בלילה עם חום, בלי חום, עם שפעת, בלי שפעת, בשלג, בקור, בערים, בזה עם האופניים, והוא מדבש כל יום, הוא היה עושה מאות קילומטרים באימונים שלו. בלי יום הפסקה. אין הפסקות. קודם כל יש כמות מסוימת של קילומטרים שהוא חייב לגמור כל יום.
איזה
משורה
שכתב,
כוחם
של
הגליב
והתמדתם.
אז עם כל הכבוד, עם כל הכבוד, שאל אותו עכשיו בזמן האימון, טוב לך, נעים לך, שום פנים ואופן לא. מה אתה סובל, למה אתה סובל? כי אני רואה את התכנית הראויה. התכנית הראויה היא בסוף להגיע לזה שאני נצליח את ה... טור דה פרנס. אני בסוף רוצה להגיע שם למקום הראשון, לא מעניין אותי מה אני עובר בדרך. זה לא תמיד, הדרך היא לא תמיד העניין. לפעמים זה הפוך, לפעמים העיבור הוא כזה שהוא מונע מאדם לעשות פעולה. הוא אומר, אני עכשיו חי בדירה שלי, יש לי את העבודה שלי, עזובתי במנוחה, טוב לי. זה לא רוצה אנשים, רוצה אנשים שתתפתח, שתשפיע על יותר אנשים, שתעשה דברים יותר גדולים וכו'. אבל בן אדם לא זז, הוא נמצא בעיבור. מה עושה הקדוש ברוך הוא? סירי לחץ של אישה, הוא לא רוצה לצאת. מה הקדוש ברוך הוא עושה? סירי לחץ. מלחיק אותו. פק, פקרים אותו מהעבודה. אז הוא הולך רץ לבית הדין לעבודה, מהר 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 להגיש תביעה שיחזירו אותו, למה מפקרים אותו. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע אדוני, אני סגרתי לך פה את הפינה הקטנה הזו, כדי לפתוח לך פתח הרבה יותר גדול. תצא כבר, תתפתח. תצא, אתה צריכה להיות לידה בסופו של דבר. מה התכלית של האדם? מה, רצה הקדוש ברוך הוא לעשות לו דירה בתחתונים, לתקן שדאי במלכות שדאי כאן, בארץ ישראל, זה התכלית. זה לא המדבר. זה לא המקום הזה שאתה נמצא בו. פתחתי לך פתח. צא מהעבודה הטיפשית הזו ולך לעשות דברים גדולים. אלא מה, כשאתה פגום באמונה ואתה בקטנות מוחין, אתה לא רואה את זה. אז נדמה לך שאתה צריך להיאבק בכל העולם ולנסות להתנגד למהלך הזה. הרבה פעמים זה לא דבר נכון, הדבר נכון זה תזרום עם זה, לך עם זה. תראה בזה חלק מהעלילה שרוקם אל נורא עלילה. זה חלק מהעלילה. אל תנסה לשנות, בשביל מה? למה אתה מבזבז אנרגיה? איפה שלא צריך? צא מהרחם. צא כבר, תתעורר. כשמשה רבנו שולח את המרגלים, אז הם מוכרחים לצאת מהמציאות הזו. הם בעצמם, העם עדיין במדבר, אבל הם בעצמם מגיעים עכשיו לראות את ארץ ישראל. הם מגיעים לראות את התכלית, ובאמת הם רואים אנשים חורשים וזורעים וכיוצא באלה. והמציאות הזו היא ודאי קשה להם. אנחנו יודעים שביהושע, שהיה צדיק, נער לא ימיש מן האוהל, היה צדיק גמור, לא באמת היה צריך שתתעבר בו נשמה, ולכן, כמו שהסברנו קודם, התעברה בו נשמת לוי בן יעקב, שהוא לא היה צריך נחלה בארץ. יהושע. ובמנשה נתעברה נשמת יוסף. נשמת יוסף במנשה. ולא באפרים, כי אפרים היא במנו יהושע. יהושע היה סגור כבר עם לוי. אבל כדי להציל את משה, את יהושע, מעצת המרגלים, היה צריך שמשה רבנו להוסיף לו יוד לשם. ובכך הוא חיבר אותו דווקא לאימהות הקדושות. יהושע היה מחובר לשרה עם אמנו. עם האימהות הקדושות, המשיך עליו הקדוש ברוך הוא באמצעות היוד הזו, היוד של יוד כבבקה, זה היוד הראשונה בשם הקדוש, השיך עליו את האור העליון, עיבר בו את נשמת לוי, עיבר בו את נשמת לוי, ויהושע בן נון יוצא מהושע, שזה לשון של אצילו, כן? זה בערך כמו להגיד אצילו, הושענא, הושע, כן, הוא היה הושע, כמו הושיענא, כמו הושענא, הושענא רבה, כן, הושענא, אז כמו הושע, שזה לצעוק אצילו, הוא הופך להיות יהושע, הוא הופך להיות מציל, מפעיל, הופך להיות מפעיל. תראי, היהוד הזו שהוא קיבל, ממי קיבל אותה? שרי. שרי מהם הייתה נקראת? שרי, היהוד שלה הלכה ליהושע בן נון. זה שאנחנו אומרים שהוא מחבר את האימהות הקדושות, הוא חיבר אותה עם האימהות הקדושות, אז יש הגמרא בדף היום, דף למד ב', והיא אומרת ששרה אימנו היא נקראת אימהות, היא נקראת רבים בכלל, נקראת לשון רבים, כי ממנה יצאו
הם האימהות.
כן, כל עם ישראל יצאו, היא האימא של כולנו, זה שרה. האי הזו היוד הזו של שרה באה בטרוניה כלפי הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא הוציא את היוד מהשם של שרה ונתן לה את ההי. זה היה שנים רבות לפני שהיוד הצטרפה לשמה. אבל עד שהצטרפה לשם של יהושע. אז היוד הזו הייתה באוויר, חלה האוויר כל הזמן באה בטרוניה לקדוש ברוך הוא, הוצאת אותי מהשם של משמע של צדקת. ואני תלויה באוויר. אומר הזוהר הקדוש, היהוד הזו קיבלה תשובה מהקדוש ברוך הוא, אני אעביר אותך משם של נקבה לשם של זכר, אני אפוך אותך משפיעה. דבר מעניין, אנחנו יודעים שה-A שנוספה לשרה, זה מופיע בספרים, ה-A הזו היא תמיד טוב שיש A בסוף בשם של אישה, משום שזה נקרא A ההולדה. הולדה. זה פותח, זה שם שמאפשר, שיש A בסוף, זה שם שמאפשר הולדה ופריון, כמו שאנחנו רואים אצל שרה, שהייתה עם שרי, לאב על הבית מוטרה, היא בכלל הייתה הכרה. זה דבר עולה
לזה.
זה דבר עולה לזה. לא אמרתי שזה קל, אבל חנה בסופו של דבר, חנה, אנשים חושבים לחשוב שלחנה היה רק את שמואל, אבל זה לא נכון. לחנה היו ילדים, בסופו של דבר. אני סבלה, ודאי, את ההכרה חלק מזה. בכל אופן, יש תורה של רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן תירון, לדעתי תורה פי, כלומר שם זה מפורשות, שהאי הזו זה עניין של הולדה. ואנחנו רואים את זה בשרה, הננו, שלקחו, החליף לה הקדוש ברוך הוא בין היוד להי, ברגע שנוספה להי, אז מיד אחרי כן היא יולדת, וכל זמן שהיא הייתה ביוד, היה היוד 90 שנה, היא לא ילדה. יהושע קיבל את היוד. מי היו הילדים של יהושע?
בנות.
לא היו לו. יהושע התחתן עם מי אתם יודעים? רחב. עם רחב הזונה. ולא היו לו ילדים. לא מסתדר. עד שלא מבינים מי זה לא רחב הזה, צריך איזה שיעור שלם. צריך לדבר על רחב, צריך לדבר שיעור שלם. נכון, נכון, נכון. רחב חזרה בתשובה והתגיירה, והתשובה שלה היא תשובה גבוהה מאוד, כי באמת הייתה בדיוטה תחתונה בתחילת דרכה. והיא הופכת להיות בהחלט צדיקה, כן, היא מצילה את המרגלים, והיא מצטרפת לעם ישראל, היא עוזרת לעם ישראל, תקוות חוץ השני. יש הרבה מה לדבר על זה, יש הרבה מאוד מה לדבר על הרחב. אבל בואו רגע אחד, בואו נסיים רק את הנקודה הזאת. אז התורה שלא מייתרת אף אות ולא מחסירה אף אות, כן, אם היא ירדה אות מהשם של שרי, אז היא מוצאת את המקום שלה אצל יהושע. היא לא נשארת באמת באוויר. גם בניקוד היא לא מחסרת ולא מייתרת. אנחנו רואים ששמו של יהושע הוא לא בן נון, אלא זה יהושע בין נון, נכון? בין, לא, בית עם
חרש.
בגלל זה אנחנו אומרים בן, נכון? בן יוחאי. בן זה סגול בבית, ופה יש חריק, אבל השווה נלקחה מהשם של מהבן, נכון? והיא הושמה ביוד, יהושע, יש השווה שם מתחת ליוד, ביוד של יהושע. מה נשאר בבית? רק חריק, היה סגול. שלוש נקודות. שווה לקחה ליהושע, ליוד של יהושע, מה נשאר שם? רק שריק, נשאר בין. אפילו נקודה, התורה לא מייתרת ולא מחסירה. מה עם כלב בן יפונה? מה הוא זכה? כלב בן יפונה הוא משבט יהודה. עכשיו, כתוב ככה, ויעלו בנגב, המרגלים יוצאים לדרך, מתחילים מהנגב, כתוב ויעלו בנגב, ויבוא עד חברון, ושם אחימן ששי ותלמי ילדי הענק, וחברון 7 שנים נבנתה לפני צוע מצרים. דבר משונה, כתוב ויעלו בנגב, ויבוא עד חברון. הם עלו לשון רבים, ויבוא עד חברון לשון יחיד. אומרת התורה הקדושה, בדיבור הזה, תראו איך כלב ניטל מעצת המרגלים, איך יהושע קיבל אות בשם, הפך מזועק אצילו, אצילו הושע הושע, הפך ליהושע, למציל. אז ויעלו בנגב ויבוא עד חברון, פירוש אחד יכול להיות שויעלו, זה אמרנו שהם נשמה, זה עיבור נשמה, כל אחד מהם הוא שניים, כל אחד מהם זה לשם רבים, ויעלו, ולכן ויבוא עד חברון מתייחס למרגל עצמו, וויעלו לשתי הנשמות שיש לו. זה פירוש אחד. אבל ישנו פירוש נוסף, שאני מחבב אותו יותר, שהוא מובא בספרים וזה כל המרגלים עלו בנגב. אבל ויבוא עד חברון זה רק כלב בן יפונה. מי שיצא לחברון זה כלב בן יפונה. כמו שאומרת הגמרא בסוטה למדלת, ורשי מביא את זה. כלב לבדו הלך שם ונשתתח על קברי אבות, שלא יהה ניסת לחבריו, ניסת מלשון מוסת, כן? מלשון הסתה. ושלא יהיה ניסת לחבריו להיות בהסתם. וכן הוא אומר, ולא ייתן את הארץ אשר דרך בה וכתיב, ויתנו לכלב את חברון. כלב בסופו של דבר מקבל גם את הארץ.
מה קורה עם יהושע?
יהושע המשיך עם המרגלים. כלב. כן, כי הוא קיבל את היוד. מה שעזר לו זה היוד. מה עזר לכלב לא ליפול בעצת, להיות ניסת בעצת מרגלים? שהלך לחברון לעבוד. להתפלל, להתקשר עם האבות. זה נרמז יפה, גם בעל הטור מביא שכתוב ויתור את הארץ ממדבר צין עד רחוב לבוא חמת ויעלו בנגב ויבוא. אומר בעל הטור, תשימו לב, סופי התיבות זה אבות. חמת, סוף תיבה תף, ויעלו סוף תיבה וב, בנגב סוף תיבה בית, ויבוא סוף תיבה א', אבות. למה הוא הלך? להתקשר עם האבות הקדושים. אני רוצה לקבל כוח ממשהו, אני חייב לפנות אחורה בזמן אל האבות שלי. הכוח של האבות הוא כוח עצום, לא רק במה שהם מחלקלים וזנים ומפרנסים אותנו רוחנית וגשמית, הכל, כל השפע שלנו עובר באמצעותם, אלא גם פשוט יותר, במה שאני יכול לקבל מהם הנהגה טובה, עיצה טובה, גם אם הם כבר לא איתנו. במה שהם מתבונן בהתנהגות שלהם, בדברים שהם ידעו לומר וללמד אותנו וכיוצא באלה, עד אברהם, יצחק ויעקב. אלה האבות שלנו. האריז"ל מביא פירוש אחר. האריז"ל מביא בשאר הגלגולים, בהקדמה למדבב, האריז"ל אומר דבר מדהים. הוא אומר, כלב בן יפונה, הוא היה לא אחר מאשר אליעזר עבד אברהם. אליעזר עבד אברהם התגלגל המון גלגולים. אליעזר עבד אברהם היה, קודם כל, אברהם קיבל אותו מנמרוד. כשאברהם אבינו ניצל מהכבשן של נמרוד נתן לו את אליעזר, שמע דמר, ראיתי בספר הדורות שאומר שאליעזר היה בנו של נמרוד, נתן את אליעזר, בנו, לאברהם, לעבד. ואליעזר הזה היה שקול נגד 318, כן, איש, שאברהם אבינו יוצא ברדוף אחרי המלאכים ששבו סלות, אז כתוב, וישמע אברהם כי נשבע אחיו, וירק את חניכיו ילידי ביתו 18 ו-300 וירדוף עד דן. 318 החניכים האלה מובא אצל המפרשים שזה אליעזר, שהיה שקול נגד כולם. זה גם הגימטריה של השם שלו, אליעזר, 318 בגימטריה. אז אליעזר הוא כנען, שתבינו מה זה אליעזר, כן, אליעזר זה לא יהודי מלדתו, אלא הבן של נמרוד, הוא נקרא גם אבל אליעזר נקרא כנען. כנען בידו מוזני מרמה לעשוק האב, מה שכתוב בירושיה, בספר ירושיה. אז יונתן בן עוזיאל מתרגם, אומר שמה שכנען הכוונה לאליעזר, בנו של נמרון. סליחה, לא היינו אותם בנו, אלא מדרש רבה. אז, ועל כנען נאמר ארור כנען, עבד עבדים יהיה לאחיו. עכשיו אברהם, כשהוא בא אל אברהם אבינו, מה הוא אומר לו? הוא רצה לקחת את יצחק לביתו, אליעזר. אז הוא אומר לו, אולי לא תובע האישה ללכת אחריי, האולי הזה כתוב שמה בבב. לא, שמה בבב. כשהוא הולך ללבן, ונפגש אותו כבר, אז הוא גם שמה אומר אולי, שמה הוא אומר בליבב. אומר המדרש, שמה אל תקרי אולי, אלא אליי תלך הנערה. אבל אני, זה בכלל הבת שלי, זה צריכה להיות לבן שלי. אז אבל הכתוב, זה היה ככה, אז בשביל לסבר את האוזן, אבל הכתוב מסביר אחרי כן שאליעזר חוזר בתשובה, ובסופו של דבר הוא יוצא מכלל ארור, והופך לברוך, כמו שכתוב, בו ברוך השם, כי אנוכי, ואנוכי פיניתי את הבית ומקום לגמלים. ככה לבן אומר לו, נכון? בו ברוך השם. אז הוא אומר, מפלל שהפך, זאת הגמרא גם מביאה את זה, מפלל שהפך ארור לברוך, ואנוכי פיניתי את הבית, זה פיניתי את הבית מעבודה זרה ומגילולים, אתה יכול לבוא, כיוון שהפכת ברוך, אתה לא יכול להיות עם פסלים ועם גילולים, אז אני פיניתי את הבית, ובזכות הפיניתי את הבית הזה, ואנחנו יודעים שלבן התגלגל בנשמת נבל הכרמלי, לבן ונבל זה אותם אותיות, הייתה לאפשרות להתתקן, ואליעזר התגלגל בנשמת כלב, ואנוכי פיניתי את הבית. איך נקרא כלב? כלב בן יפונה, שונה פיניתי. וכך גם מביא הרמה מפנו, שר הגלגולים לאריזל והרמה מפנו. לכן כלב שהוא אליעזר, שהוא מגיע להתפלל, איפה הוא הולך להתפלל? ממי לקבל את צו וכוח? מאברהם. הוא היה עבד אברהם, אז הוא הולך לקבל כוח מאברהם. ולכן אנחנו צריכים להבין עד כמה חשיבות יש היום טרנד שאנשים חשובים, אני חס שלום מזלזל באף אחד ובשום פנים אופן לא מתכוון לפגוע באף אחד, אבל יש היום שאומרים, מה זה ללכת לקברי צדיקים? מה זאת אומרת? ללכת לעלות רבי שמעון בר יוחאי, לאריזה, לרבי יוסף טארו, לאומן, מה זה המנהג הזה? דורשים אל המתים חס ושלום, כל מיני ביטויים קשים יש ולא מעט לצערים, אבל אנחנו חייבים לזכור שזה רש"י שמביא גמרא שאומר שהוא הלך אל האבות הקדושים להתקשר, להתחזק, לקבל את הכוח הזה. עכשיו חברון זה לשון חיבור, הוא הלך להתחבר לאבות, לכוח שהאבות נותנים. הבעל הטור מביא עד חברון זה רמז, זה הוא אליעזר, עד חברון. וגם בחברון תשימו לב שיש תא מפסיק למעלה, יש בסגולתה, יש פה סגולתה למעלה, יש סגול לא ביעלו, ויבוא עד חברון, חברון למעלה, יש סגולתה. סגולתה זה טעם שרומז למערכת שלושת הקווים, אתם זוכרים? ימין, שמאל ואמצע, חסד, דין ותפארת, רצון לקבל לעצמו, רצון לתת, רצון לקבל לעצמו ורצון לקבל על מנת לתת. זה המערכת שאלה הוא מתחבר, זה המערכת שיודעת לעזור בפיתוח כוח ההתנגדות של היהודים. הכוח של להגיד גם לא, הכוח של לא להסתחב אחרי הרוב, לא ללכת אחרי הטרנדים והאופנות והלחץ החברתי, אלא לעמוד נגד הזרם. זה הכוח של הסגולתה הזה, לכן אנחנו נקראים עם סגולה, שיש לנו הסגולה לעמוד ולהיות שונים, לא ללכת אחרי האופנות החולפות. זה הכוח שיש לנו. עכשיו כיוון שאנחנו לצערי לא יכולים לעצור את השעון, אז אנחנו נעצור את השיעור בדיוק.
אז למה בכל זאת המרגלים לא הפסיקו את כל האיזורים של כל המרגלים וכל זה, ולא הלכתי
שאלה למה הם לא הצליחו?
נו כן, היה להם כל הצ'אנס, כל האפשרויות, היה עיגור של כל ה...
זאת עיגור ברכה מהקדוש ברוך
הוא? בשביל מה היה עיגור, בשביל מה הוא
לא?
זה מיישה, זה
הסבר ארוך, אני אתן הסבר אחד שהוא יותר קצר. העלילה הייתה שעם ישראל היה חייב להיות 40 שנה במדבר, זה לתתחילה. הניסיון בסופו של דבר לתקן את חטא אחרי יוסף לא צלח, וכיוון שכך אנחנו נאלצנו להיות בגלות וגאולה לא באה. משה רבנו לא זכה להיכנס לארץ ישראל, אבל משה רבנו היה צריך להיות עם עם ישראל 40 שנה כדי להכשיר אותו להיות עם השם, העם של עובדי השם האמיתיים. ופעם אמרנו, גם צריך לחזור על זה, קל מאוד יחסית לצאת ממצרים, יחסית, אירוע מאוד קשה ומאוד גדול ומאוד נשגב, אבל יחסית קל מאוד לצאת ממצרים. יחסית למה? יחסית לקושי שבלהוציא את מצרים מישראל. מישראל. להוציא את ישראל ממצרים אפשר, חיפזון, קריאת ים סוף, עברנו את זה.
הם מצרים, אתה אומר.
אבל להוציא את המצרים מישראל זה קשה. להוציא את ההנהגות של הגלות מהיהודים זה קשה. אנחנו 66 שנה פה בארץ, עוד לא השתחררנו מהגלות שלנו. ועוד לא השתחררנו מהגלות. אנחנו חושבים עוד במושגים של גלות. אנחנו עוד לא חושבים במושגים, אנחנו חושבים במושגים של עיבור, שיש לנו קטנות מוחים. אנחנו עוד לא מבינים שאנחנו צריכים להניג את העולם. אנחנו עוד לא מבינים שאנחנו עם סגולה. אנחנו עוד לא מבינים שאנחנו צריכים להיות אור לגויים. אנחנו עוד מתנהגים כמו, צערי, רואים את זה. כן, אני חושב שלא רוצה להציל דופי באף אחד, אבל רק עכשיו יש איזה מרוץ לנשיאות או מה, אתה רואה דברים, אתה נשאר באלם, זה אלה המנהיגים. זה העם שצריך להניג את העולם, ככה נראים ה... ככה צריכה להיות ההנהגה שלנו. בושה וחרפה. ואם נבטל את הנשיאות, זה ישפר את המצב. שיפור המצב חייב להיות מתוך מה שאנחנו משנים לחלוטין את התפיסה. את התפיסה שמתרפסים לגויים, את התפיסה שצריך לרצות את אומות העולם, את התפיסה שלא תתגר במלחמה. צריך לחזור לתפיסות הגאוליות, לדוד המלך, של שבי של שפחה אחת, יצא למלחמה. מלחמת מצווה, לא סתם מלחמה, במלחמת מצווה עד חורמה. הוא גם לא מחל, לא החזירו, אתה יודע מה, בוא, קח את השפחה וגמרנו. אין דבר כזה. אין מחילה. צריך לחזור לימים של יהושע בן נון, של לבוא להחריט את העממים, שאף אחד לא שואל שאלות, עם ישראל נכנס למלחמה, הוא נכנס בשביל לנצח. אין שום בעיה, אני לא נגד. אני לא נגד. אבל רבי עקיבא לא היה ריבון בארץ שעשה את זה בחורבה. אנחנו ריבון, אנחנו חזרנו הנה לא בשביל להיות לא רבי עקיבא, עם כל הכבוד, שמתו עדן, אני אפר ואיפה לא אותו, אבל רבי עקיבא חי בתקופה אחרת. ואנחנו צריכים להבין, זה חלק מהעניין, צריכים להבין שהשתנו דברים, המציאות שונה. בזמן רבי עקיבא לא היה אפילו לא 2%, 2% ממה שיש לנו היום. בשום אופן, בשום בחינה, כולל לא בכמות התורה שזה היום. אפילו לא 2%. אנחנו אפשר לשאול את השאלה הזו, זו שאלה מאוד חשובה. היא נשאלה במאה שעברה. היא נשאלה, לא, אל תלך שם, כרגע אני מדבר על שינוי תפיסות. קודם כל בוא נתחיל משינוי התפיסות. לא נאמר לפוצץ אף אחד, אנחנו לא בעתיד. אבל בוא נפוצץ את התפיסות השגויות. את התפיסה של אל תעלו בחומה, את התפיסה שאנחנו פה בזכות איזה אומות עולם כלשהם, את התפיסה שאנחנו באנו הנה ויש סיכוי שנלך מפה אי פעם, את התפיסה שארץ ישראל לא שייכת לנו, שאנחנו מחזירים אותה כאילו לבעליה חס ושלום, על זה צריך להגיד חס ושלום. את התפיסה שיש יהודים שנחשבים יותר ויש יהודים שנחשבים פחות, יש המון מה לפוצץ, זה הכל שיועד מגלות, זה הכל תפיסות גלותיות. עם ישראל, זה צריך שנות. אנחנו לא בגלות, אנחנו כבר בשלבים מתקדמים של גאולה. יש עוד המון דרך, המון דרך, אבל לא נתבלבל, אנחנו לא בגלות, בשום פנים אופן. אתה מדבר עברית, לשון הקודש, בארץ ישראל, יש פה ריבונות, יש פה צבא יהודי, זה סממן, הארץ נותנת פירותיה, זה סימנים מפורשים.
יש ברכה פה
בגלות. חס ושלום. את זה, את ה... גאולה שלמה לא, גאולה כן. זה כבר הסתדמת יעקב, יעקב כבר אנחנו עושים העיבור, אנחנו כבר בדרך החוצה. זה נכון, אנחנו כבר בצעדים, אנחנו לא בעקבתא דמשיחא, אנחנו כבר בצעדים הראשונים של הגאולה. סייעתא דשמיא, תתקל ביאת משיח סיכום בין בית המקדש ומהרה בימינו אמן.